מבוגרים, לאחר מכן הורים וילדים, בשביל שכך לאט לאט הם יחזיקו אחד את השני, יחנכו אחד את השני, יעבירו ידיעות, יסדרו את הבית, כל מיני דברים, ידאגו למבוגרים, זאת אומרת, הצעירים ידאגו להם, וכל הזקנים, המבוגרים, יספקו לצעירים את הידיעות על החיים. גם כן זה לא קיים. אחרי זה התחלנו לגלות בעיות עם סמים, דיכאון, ודיכאון חזק מאוד, עד כדי כך שהיום, כמו שאומרים הרופאים, הדיכאון זה המחלה המשמעותית ביותר בכל התקופה שלנו, הדור שלנו, לא רק הדיכאון בפני עצמו, אלא גם תופעות הלוואי שנובעות ממנו. ויש הרבה הרבה מאוד כל מיני תופעות ודברים שיוצאים מתוך הדיכאון, מחלות אחרות, אנחנו רואים אותם כמחלות גופניות, אבל השורשים של אותם המחלות הם בעצם, זה הכל מדיכאון, מכל מיני דברים שמטרידים את האדם, באיזשהו אובדן שהאדם מרגיש. והמשבר האחרון ביותר, ויש עוד הרבה הרבה מאוד משברים, משבר במדע, משבר בחינוך, בכל דבר. המשבר של המדע התחיל מזה שאנחנו פעם חשבנו בזה שבעזרת המדע אנחנו נשיג חיים טובים, שאנחנו נגיע לחלל, שאנחנו נכבוש, שאנחנו נחיה בכוכבים אחרים. חשבנו שלפנינו יש בכלל הזדמנויות בלתי מוגבלות, ופתאום יוצא שאנחנו סוגרים את תוכניות החלל, החלל כבר לא מעניין אותנו, אנחנו כבר לא מצפים למצוא שם משהו, ובסופו של דבר הכל נסגר. האדם הוא מרגיש את עצמו לחוץ, והמשבר האחרון ביותר הוא המשבר הכלכלי, המשבר המורכב ביותר, הקשה ביותר, בגלל שהוא נוגע ממש לחיינו. זאת אומרת, מזון, חימום, בריאות, ביטחון, הכל מוחזק על ידי הכלכלה, והכלכלה פתאום מפסיקה לעבוד, היא פשוט לא עובדת, ואנחנו בעצמנו לא יודעים למה. תעשיות נסגרות, כל מיני בועות כאלה, בועות מתפוצצות שהן תוצאה מהתנהגות לא נכונה עם כסף, וכל החשבונות שעשינו על דברים שהתפתחו קדימה ובצורה טובה, זה פתאום נהפך נגדנו, ואף אחד לא יכול להתמודד עם זה. זה הדבר המעניין. זאת אומרת, כל הכלכלנים האלה, הבכירים, הפוליטיקאים, ואנחנו בכלל מוכנים לעזור להם כולנו, בגלל שאנחנו לא יכולים לחיות ללא הכלכלה, אבל יוצא שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם כל זה. נאספים כמות גדולה של אנשים בכירים מהפוליטיקה, בדרגה הגבוהה ביותר, ראשי ממשלות, G8, G20, כל האספות האלה שיש להם, והם לא יכולים לפתור שום דבר. לא יודעים מה לעשות. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו רואים שאנחנו ידענו כל הזמן מה לעשות, לאן ללכת. זאת אומרת, כל הזמן הטבע ככה דחף אותנו מאחורה, אנחנו רצינו להתפתח, לעשות יותר, יותר לרוחב, הלאה, לפתח את הטכנולוגיה, את כל מה שאפשר. והיום לא, אנחנו לא רוצים שום דבר. אנחנו איכשהו ככה נחבנו, נהיינו שקטים יותר. האגו שלנו שהתפתח לכל אורך ההיסטוריה האנושית, שהיה הכוח המניע שלנו, הוא הפסיק לעבוד. הוא לא מזמין בנו שום התעוררויות חדשות, הוא לא דוחף אותנו קדימה. עברנו הרבה מאוד תמורות ושינויים בחברה, התפתחנו, בנינו את עצמנו מחדש, עשינו מהפכות. האנושות כל הזמן הסתכלנו לעשות משהו, ללכת קדימה. היינו בחיפוש, והיום אין חיפוש.
Не имеем никакой парадигмы.
Элану шум
не имеем уверенного чёткого
парадигма, элану тохнит брура, ма אנחנו רוצים. מההתפתחות הזאת.
Это характеризует наше время.
זה מה שמאפיין את הזמנים, את הזמן שלנו.
Самое главное.
והדבר החשוב ביותר, הבעיה הגדולה ביותר, זה שזה נוגע ממש לכולם. אף פעם לא היה דבר כזה בעולם.
אוקיאניה, אסיה,
שם אוקיאניה, אסיה, תמיד המשיכו להתפתח, צפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, שם המזרח הרחוק, יפן, סין, כולם התפתחו, אפריקה, איכשהו כל אחד התפתח בקצב שלו, כל אחד בצורה שמתאימה לו, ולא כל כך היו תלויים אחד בשני, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו תלויים לחלוטין, עד כדי כך שהבעיה הזאת נהייתה גלובלית, ויוצא שאנחנו נמצאים בעולם שהכל קשור ומקושר. אנחנו לא רוצים את זה, אבל הקשר ההדדי, ההשפעה ההדדית, זה דבר מאוד ככה חד, עד כדי שזה נוגע בנו יום יום. אם משהו קורה איפשהו בעולם, אז מיד איפשהו זה יבוא לידי ביטוי, ממש גם אצלנו, מהר מאוד. ואנחנו רואים שדברים שקורים בבורסות בניו יורק, בטוקיו, בגרמניה, שם איפשהו, בפרנקפורט, מה קורה עם הנפט, עם המתכות, שם עוד איזשהם רעידות אדמה איפשהו, ועוד איזה הרגש, או איזה הוריקן, וכל זה מתבטא, בא לידי ביטוי בכל מקום, משפיע על כולם, ואנחנו נמצאים בעולם כל כך ככה שברירי, שאנחנו בכלל לא מתארים לעצמנו מה לעשות הלאה.
начертим простой график.
אם אנחנו נצייר את זה ככה איזשהו ציור, אז אנחנו תתגלה בפנינו תמונה כזאת. אם זה האגו שלנו וזה ציר הזמן, אז אנחנו כל הזמן התפתחנו לפי איזשהו מסלול ככה פחות או יותר כזה, שבמאה ה-20 האגו שלנו צמח מאוד. אנחנו ממש התפרצנו קדימה בכל תחומי העיסוק שלנו, בטכנולוגיה, בחינוך, בהשכלה, בכבישת הקרקעות, בכבישת החלל, כיבוש החלל, ופתאום אנחנו הגענו לאיזשהו מישור כזה, הגענו לאיזשהו מקסימום כזה של האגו שלנו. האגו לא דוחף אותנו יותר לשום מקום. אנחנו הגענו למצב הזה איפשהו כבר בסוף המאה הקודמת, זאת אומרת זה כבר המאה ה-21.
И эта проблема очень серьёзная.
וזאת בעיה מאוד מאוד רצינית. כמובן שהאנשים הגדולים והחכמים ביותר מתעסקים בדבר הזה. אבל נכון להיום,
исследованию и пониманию.
אנחנו מגיעים לחקר ולהבנה של הדבר הזה, בעצם אנחנו מתחילים להבין מה בעצם קרה. העניין הוא שהאגו שכל הזמן התפתח דחף אותנו קדימה. אנחנו כל הזמן רצינו משהו חדש. אנחנו כל הזמן רצנו אחרי משהו. היום האגו נהיה מישורי, אופקי, השיג את המקסימום שלו, והחשוב ביותר, העיקרי, זה שהוא נהיה גלובלי, הוא נסגר על עצמו. זאת אומרת, יוצא שאנחנו נהיינו סגורים, כולנו, בינינו לבין עצמנו, ולחלוטין תלויים זה בזה. זאת אומרת, אנחנו יצרנו בינינו מערכת סגורה, אנלוגית, שבה כל החלקים של האנושות, עד כדי כך שכל פרט ופרט תלוי באנשים אחרים. עד כדי כך שעכשיו אנחנו עושים שם כל מיני חשבונות, שאנחנו דרך 3-4-5 אנשים קשורים בכל האנשים שבעולם, שהממשלות, נגיד אנחנו יכולים אפילו לא להילחם היום בכלל, אלא פשוט לנתק את היחסים עם איזושהי מדינה, והמדינה הזאת נופלת לחלוטין, היא לא יכולה להתקיים לבדה, זה אף פעם לא היה דבר כזה. המדינה הייתה יכולה לבודד את עצמה מכולם, והייתה יכולה לספק את צרכיה, הייתה יכולה להתקיים בפני עצמה, היה מספיק במה שהיא צריכה כדי לספק לעצמה אנרגיה, מזון, את כל מה שהכרחי לאוכלוסייה. לא היו בעיות מיוחדות. והיום אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר אם אנחנו לא קשורים עם עשרות מדינות אחרות שונות. אנחנו צריכים לקנות, להחליף, לעשות, לשלוח כל הזמן, לקבל וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו נהיינו גלובליים, אנחנו נהיינו סגורים, נעולים. והדבר הזה לא היה מהווה בעיה בעצם אם אנחנו היינו משתנים יחד עם זאת, אבל יוצא כך שאנחנו נשארנו אותם האגואיסטים, אינדיבידואליסטים, והעולם נהיה גלובלי, מערכת סגורה, ובעצם יוצא שיש פה חוסר התאמה בין שתי מערכות. מצד אחד מערכת שהיא דיסקרטית, ספרתית, שכל אחד מאיתנו רוצה לחיות בצורה עצמאית, אני לא צריך משפחה, אני לא צריך ילדים, אני לא צריך אף אחד, אני רוצה להיות לעצמי, לבד, ולא להיות תלוי באף אחד. זה האגו שלנו שכך מדבר בתוכנו היום. ומצד שני, ההפך, הטבע מראה לנו שאנחנו תלויים, אתה תלוי בכולם לגמרי, אתה לא מסוגל להתקיים לבדך, אתה חייב להיות קשור עם כולם, ולא רק אתה, אלא גם החברה שבה אתה חי, המדינה שלך, ובכלל הכל הכל בעולם. והניגוד הזה בין שתי המערכות האלה, המשותפת שבה אנחנו נמצאים, והפרטית שלנו, האינדיבידואלית, הפנימית, זה נקרא משבר. זאת אומרת,
не могут эти системы две вместе работать.
לא יכולות המערכות האלה לעבוד יחד.
Это то, что мы ощущаем.
וזה מה שאנחנו מרגישים. איך לפתור את הבעיה הזאת? הטבע לא ישתנה.
вела на протяжении тысяч лет.
הוביל אותנו במשך אלפי שנים, במשך התפתחות האגו שלנו, עד שהוא לא נהיה אינטגרלי. עם זה אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. עם זה שהעולם נהיה גלובלי, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אנחנו רואים את זה אפילו באירועים האחרונים באירופה. היו הרבה מאוד מחשבות, תוכניות, איך לחלק שוב את אירופה, לחלק את השוק האירופאי, להיפרד בשביל שיהיה קל יותר להתמודד עם הבעיות הכלכליות האלה בכל מדינה ומדינה, והתברר שזה בלתי אפשרי. ולכן הם הולכים עכשיו על המשך האינטגרציה, העמקת התלות והקשר ההדדי. וזה ממש קרה עכשיו בחודשים האחרונים, זה ככה הגיע לידי סיכום ההחלטה הזאת. אף אחד לא רצה את זה מראש. פשוט אי אפשר לבודד אף מדינה. זה יהיה כל כך יקר לבודד אפילו את יוון או את ספרד או את פורטוגל מכל שאר אירופה, עד שעדיף כבר ממש בכל דרך להחזיק את האיחוד. והדבר הזה נידון ונפטר בדרגות הגבוהות ביותר. זאת אומרת, אנחנו הגענו למצב כזה שבו אנחנו חייבים להיות קשורים בצורה אינטגרלית נכונה, אבל איך לעשות זאת אנחנו לא יודעים. אבל יכול להיות שאם אנחנו נמצא את הפתרון, אז אנחנו נתעלה מעל המשבר, גם המשבר המשפחתי, גם המשבר בחינוך, השכלה, המשבר בחברה, המשבר בין המדינות, בכלל כל המשבר בעולם, המשבר הכלכלי, גם כן כמובן ייפטר. זאת אומרת, הבעיה היא באדם. איך אנחנו צריכים לשנות את עצמנו בשביל להיות בהומאוסטזיס, באיזון עם הטבע? העניין הוא שהחוק המרכזי בטבע הוא חוק האיזון, והאיזון כל הזמן, הטבע כל הזמן שואף לאיזון. זה חוק פיזיקלי. והאיזון הזה מוחזק בטבע בכל הדרגות, דומם, צומח וחי, ורק אדם מפר את החוק הזה על ידי האגו המופרז שלו, צורך יותר ממה שנותן, מזהם יותר ממה שהטבע מסוגל לנקות, וכן הלאה.
Вот это нарушение закона равновесия.
ההפרה הזאת של חוק האיזון, זאת בעצם כל הבעיה של המשבר הנוכחי שלנו.
Как нам достичь этого равновесия?
איך אנחנו צריכים להשיג את האיזון הזה? אנחנו יכולים לעשות את זה אך ורק אם נתחיל לתקן את האדם עצמו. זאת אומרת, הבעיה היא באדם. איך לתקן אותו?
Кроме того, проблема
בנוסף, הבעיה היא גלובלית, מקיפה מאוד, בגלל שהיא היא קשורה בזה שאנחנו חייבים, אפילו אם אנחנו לא רוצים, אנחנו חייבים להיות דומים לטבע. הטבע מכריח אותנו בזה, באיזה אופן. אם אנחנו בעצמנו לא רוצים לצרוך מהטבע כמה שאנחנו נותנים לו חזרה, אז הטבע מכריח אותנו על ידי המשבר לעשות את זה. אנחנו רואים שמיום ליום
сотни тысяч людей становятся без
работы. מאות אלפי אנשים נהיים מחוסרי עבודה. בגלל שאנחנו לא זקוקים לכל התעשיות האלה. התעשיות האלה היו מיותרות. אנחנו ייצרנו דברים מיותרים לגמרי. או שייצרנו אותם רק בשביל שהם יתקלקלו כמה שיותר מהר ונוכל שוב לייצר ושוב למכור ושוב שמה בשביל שאיזה מישהו ירוויח מזה. זאת אומרת, יוצא שגם אם אנחנו לא מקצרים את הצריכה בצורה הגיונית בעצמנו, לרמה הגיונית שאנחנו פשוט נתקיים בצורה יפה, אז הטבע עושה את זה על ידי משבר, ויוצא שאנחנו לא מוכנים לזה, נזרקים לרחובות, ואנחנו רואים מה יוצא מזה בכל האנושות, ובעצם זה משבר שהוא היום ונורא. אם אנחנו
под своё управление.
לא ניקח נשתלט על זה ככה, אז במשך השנה הזאת אנחנו נראה ממש איזה תוצאות הרות אסון הדבר הזה יביא לנו, בגלל ש מאות מיליונים של אנשים ימצאו את עצמם מחוסרי עבודה, ואנחנו לא מוכנים לזה. מה יש לנו לעשות איתם? אם נגיד אנחנו נגיע למצב שבאמת אנחנו לא צריכים את התעשיות המיותרות האלה. האדם עם הטכנולוגיה הנוכחית, הוא לא צריך לעבוד כל כך הרבה זמן. מקסימום 10% מהאוכלוסייה יכולה להכיל, להלביש, לספק את כל האנשים בכדור הארץ, לכל מה שהם צריכים. או נגיד שכל אחד יעבוד משהו כמו שעתיים ביום, ומה הוא יעשה כל שאר הזמן. וכאן אנחנו מגיעים למסקנה מאוד מעניינת. האדם צריך לעבוד, אבל לא לעבוד בצורה פיזית בשביל לייצר איזשהו משהו, מוצר חומרי, אלא בשביל לייצר מוצר פנימי, רוחני שלו. הוא צריך לחנך את עצמו מחדש לחלק אינטגרלי של החברה והטבע. ובצורה כזאת הוא יספק אנרגיה חיובית, ייצר, הוא ייצב את עצמו, את החברה ואת הטבע באיזון. ובצורה כזאת אנחנו נקבל מהטבע השפעה חיובית חזרה ונהיה קשורים איתה בצורה הדדית נכונה. יש הרבה מאוד מאמרים מדעיים על הנושא הזה. הרבה מאוד מומחים בעולם חוקרים, עובדים על הנושא הזה. אנחנו בקשר איתם.
разрабатываем особые программы.
אנחנו מפתחים תוכניות מיוחדות
בהשכלה,
בהשכלה, חינוך, בגלל שעלינו
выходит
לספק
из рынка
לכל אותם האנשים שיוצאים משוק העבודה,
чтобы собрать их
объединить. להבטלה, בשביל לאסוף אותם, אנחנו צריכים לחבר אותם, לאחד אותם, ולעשות איזשהו חינוך, השכלה, במקום העבודה, כמו עבודה. זאת אומרת, האדם צריך שם, נגיד, שעתיים ביום איפשהו לעבוד, אם בכלל צריך, וכל שאר הזמן הוא צריך ללמוד, וכולנו צריכים בצורה כזאת לשבת שוב על ספסל הלימודים, מה שנקרא, להפוך שוב פעם לסטודנטים. ואת האבטלה הזאת אנחנו לא צריכים לקרוא לזה, הכסף שאנחנו מקבלים, האבטלה, דמי אבטלה, אנחנו לא צריכים לקרוא אבטלה, לקרוא לזה מלגה, וזה צריך להיות כסף שיאפשר לכולנו, זה רמה בסיסית הכרחית של החיים, ואנחנו צריכים להגיע לזה מאוד מהר בחברה שלנו. אחרת אנחנו נראה שכל מיני תנועות מחאה שונות מתחילות להיות הפרעה מאוד מאוד גדולה בכל העולם. והאנשים, כשאנחנו מסתכלים בעצם על אותם המדינות שבהם יש אחוזי אבטלה מאוד מאוד גבוהים, כמו בספרד, אז הצעירים, יש שם עד 50% אבטלה בקרב הצעירים, כשהם יוצאים והופכים למחוסרי עבודה, הם כבר לא יכולים לחזור לעבודה, הם אפילו לא יכולים ללכת ללמוד. לאחר כמה חודשים הם מאבדים מאוד מאוד מהר, מאבדים בכלל את היחס לחיים, את היחס לעולם, הם נהפכים לפסיביים. וערים שלמות שמאבדים את המקורות התעשייה, הפרנסה שלהם, ויש הרבה מאוד ערים כאלה בעולם, כמו דטרויט נניח, בארצות הברית. אז פשוט ממש הופך לעיר רפאים. יש שם פשע, עוני וכן הלאה. סמים וכן הלאה. זאת אומרת, הבעיה היא בזה שהאנושות עדיין לא מבינה נכון להיום שהיא צריכה להתחיל לעסוק בחינוך עצמי והשכלה עצמית בשביל להרים את עצמה לאותה הרמה של האינטגרליות, של הגלובליות שהטבע מציג בפנינו. אנחנו צריכים להשיג מצב כזה בשביל להיות איתם מאוזנים בצורה הדדית, ואז אנחנו נרגיש שחרור גדול מאוד של אנרגיה, של הזדמנויות, והאנושות תשיג איזשהו מצב של נחת. זה מה שעומד היום בפני האנושות, וזה מה שמציגה לנו השיטה הזאת של החינוך האינטגרלי. אנחנו מעבירים את שיטת החינוך הזאת גם על ילדים, גם על מבוגרים. יש חלק מהשיטה שנקרא ההשכלה האינטגרלית, ששם אנחנו מספרים על המצב האינטגרלי של המשפחה, באיזה צורה צריכה להיות בנויה המשפחה, באיזה יחס הגומלין בין האנשים, החינוך של הילדים. אנחנו מחנכים את הילדים, בכלל לא יודעים איך לחנך אותם. אנשים צעירים, יולדים, לא יודעים מה לעשות עם הילד. רק לאחר מכן, אחרי הרבה מאוד שנים, הם מתחילים להבין כמה הם טעו כשהיו הורים צעירים. הכלכלה במשפחה,
весь процесс исторического развития.
בכלל, כל התהליך של ההתפתחות, של ההיסטוריה, האגו כיסוד של החברה שלנו, האגו שמיוצב בצורה נכונה, איך צריך לסדר את היחסים החדשים, הטובים, הנכונים, בתוך החברה בינינו. כל הדבר הזה נכנס לתוך החלק של השיטה שנקרא השכלה אינטגרלית. ולאחרי זה, בנוסף, יש לנו חינוך אינטגרלי.
изменением самого человека.
שם אנחנו מתעסקים בשינוי האדם עצמו, מתוך אגואיסט אישי פרטי לאדם שיכול להתייחס בצורה אינטגרלית עם החברה, עם העם, עם הסביבה. העניין הוא שהאדם מתייצב, נוצר תחת השפעת הסביבה. זה הבחירה החופשית היחידה שלו, כשהוא יכול לבחור לתוך איזה קבוצה, לתוך איזה חברה להיכנס. ובהתאמה לזה, כשהוא נכנס לחברה כזאת או אחרת, הוא מתחיל להשתנות, וזה מה שמשנה אותנו. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו זה לשנות את עצמנו תחת השפעה של איזושהי חברה, סביבה. אז בעצם כשאנחנו יוצרים מסביב לאדם קבוצה של אנשים שרוצה להשתנות בצורה אינטגרלית, אז הוא מקבל מהם איזושהי השפעה מאוד מסוימת, ויחד איתם הוא מתחיל להתאים את עצמו. הוא מתחיל להבין מה זה נהיה להיות בחברה אינטגרלית, גלובלית, שהיום הטבע מציב בפנינו כתנאי בכלל להמשך הקיום שלנו. ויוצא שאדם מתחיל לגלות
между собой
בקשר
в этом
בינינו, בתוך הקבוצה, החברה הקטנה הזאת, הוא מתחיל לגלות כוחות חדשים לגמרי של הטבע. הוא מתחיל לגלות שבקשר בינינו אנחנו מתחילים לגלות כוח נסתר בטבע, כוח ההשפעה, כוח הקשר ההדדי, כוח נוסף. אנחנו מתחילים להרגיש את הטבע בחוש הבא, חדש, אינטגרלי. העניין הוא שאנחנו מרגישים את הטבע נכון להיום. אנחנו הרי נמצאים עדיין ברמת התפתחות בדרגת החי. זאת אומרת, אנחנו עברנו את דרגות ההתפתחות של הדומם, צומח והחי, ודרגת האדם עוד לא השגנו. דרגת האדם זה באמת השותפות הזאת שאוספים, ההתאספות הזאת שאנחנו כולנו קשורים יחד בצורה אינטגרלית. מה זה נותן ההתקשרות האינטגרלית הזאת? למה הטבע דוחף אותנו לשם עם חוק האיזון הזה שלו, מכריח אותנו לזה? אם אנחנו מקבלים את תופסים את העולם היום, אז אנחנו תופסים את העולם אך ורק דרך חמשת החושים שלנו. זה חושים גופניים: שמיעה, ריח, ראייה, מישוש. אבל אם אנחנו מתחילים להיות מקושרים בצורה אינטגרלית בינינו, אז אנחנו מתחילים להרגיש גם את האחרים וגם את עצמנו כאחד שלם, אינטגרלי, אז אנחנו מתחילים לגלות הרגשה חדשה. אנחנו. וההרגשה החדשה הזאת היא הופכת לגלאי הזה. אני מבקש לקחת את זה, זה מפריע. וההרגשה האינטגרלית החדשה הזאת היא מאפשרת לנו להרגיש את הטבע, הטבע האינטגרלי. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להרגיש את הכוח הזה בטבע שמקיף אותנו, שמפקד עלינו, שמנהל אותנו, שמזמין את כל התופעות, ביטויים. זאת אומרת, זה כוח שהוא מגדיר את העתיד שלנו. אנחנו מתחילים להרגיש את זרימת החיים, וגם את העבר הווה עתיד כזרימת מידע אחת שלמה. זה מה שאפשר להרגיש כשאתה הופך לקשר, להיות בקשר אינטגרלי עם האחרים. זאת אומרת, האדם עולה בזה לדרגה שהיא מעל הגוף החי שלו, ומתחיל להרגיש את מה שנמצא מאחורי החומר, אותם הכוחות, אותם הזרימות שקיימות מחוץ לנו, מעלינו. והדרגה הזאת, היא נקרא דרגת האדם, זאת אומרת, דרגת המידע הנוסף, את מה שמגדיר את כל החיים שלנו. על הדרגה הזאת הטבע דוחף אותנו בשביל שנוכל לגלות בעצם גם את משמעות החיים שלנו וגם את המטרה של החיים. זה מה שנותן לנו הכניסה לקשר אינטגרלי בינינו. אז בעצם לפנינו ישנה בעיה מאוד מעניינת, ופתרון כזה שכביכול נראה שהוא נגיש, כאילו נמצא קרוב אלינו, אבל הוא מאוד מאוד מנוגד לאגו שלנו. ולכן אנחנו מעוניינים בכך שנוכל להפיץ את הידע הזה בין כולנו, בגלל שבזה אנחנו יכולים לקצר את האיסורים, בשביל שלא נדחף על ידי האיסורים לדבר הזה שהוא הכרחי, אלא ההכרה, שאנחנו כבר מראש נבין למה כל קורה בצורה כזאת. כשאדם מתחיל לראות את העולם כגלובלי, מתחיל לראות למה ואיך, באיזה צורה הוא קשור, אז הוא מתחיל כבר להגיד מראש מה הולך להתרחש, לצפות. הוא מתחיל להבין מה ואיך צריך לקרות, אם נפעל כך או אחרת. אנחנו מקווים שהשיטה הזאת תהפוך שיטה לקבלת החלטות, השיטה החדשה, והאנושות תוכל לצאת מהמשבר. ולא רק מהמשבר הכלכלי, אלא אני מדבר על המשבר הכללי, בגלל שבעצם המשבר זה לידה חדשה, זה כמו צירי לידה, זה כמו שנולד האדם במאמץ, מתוך יוצא ככה, מתוך האם, החוצה לעולם שלנו. אז כך גם אנחנו ברגע, עכשיו, אנחנו עוברים גם כן נקודה כזאת של מהפך, ביפורקציה, של היפוך, בהכרה שלנו, בהבנה שלנו את העולם ואת עצמנו.
זה בגדול מה שהייתי רוצה לספר לכם, ועכשיו אני מוכן לענות לשאלותיכם. בבקשה. אם למישהו יש שאלות, אני רואה שיש שם מיקרופונים. מי ייתן לכם מיקרופון פה? פה יש מיקרופון, בבקשה תקשו.
למה יש כזאת סתירה בין עקרונות רוחניים
בין גשמי לרוחני?
מקבלים לפעמים את ההתנגדות הזאת, את ה...
למה יש כזה ניגוד בין ערכים גשמיים ורוחניים? האמת היא שזה לא ניגוד בין רוחני לגשמי, אלא ניגוד בין אני לאנחנו. זה הכל. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו התפתח בצורה אינדיבידואלית, אגואיסטית, כל אחד מאיתנו ניסה לקחת כמה שיותר, לנצל, להרוויח על הכל. אגואיזם, קנאה, תהילה וכו'. כל אחד מאיתנו ניסה בצורה מרבית למצוא את עצמו בנוחות, למלא את עצמו. זה המניע של האדם. וכאשר עכשיו הטבע מציג את עצמנו כמערכת סגורה, אנלוגית, אז אני לא יכול לקחת בחשבון את עצמי, אלא את המערכת כולה. ולהבין שהטוב שלי תלוי מטובם של כולם. כמו שהיום יש בין ארצות, בין ממשלות, ההדדיות הזאת היא מחויבת, אחרת לא יוכלו להתקיים. אותו דבר גם כל אדם בהדרגה יתחיל להרגיש את זה על עצמו. לכן אין פה איזה משהו שאולי את קוראת לו רוחני, זה הניגוד בין משהו עצמי אגואיסטי לבין של כולם, כללי, אלטרואיסטי. וזה כמובן בעיה, כיוון שזה רה-ארגון מאוד לא פשוט, אבל הוא נפטר בקלות רבה. אם אנחנו מבינים שדווקא תחת השפעת הסביבה הנכונה, אנחנו יכולים לפתור את זה. רק כך. ובנושא הזה יש לנו הישגים מאוד יפים, כיוון שאנחנו עושים כאלה פגישות עם ילדים, כאלה סוגים של לימוד כבר הרבה שנים. אנחנו רואים איך הם מתחילים לחשוב אחרת, להתייחס אחרת אל הסובבים. אין את כל החוליגניות הזאת, האלימות. הם מקבלים בכלל בקלות רבה את כל מה שקורה איתם, את העולם, את הסביבה. חוץ מזה, כבר בגיל 13 הילדים שלנו מתקבלים לאוניברסיטה. זה מכיוון שיש להם השקפת עולם אחרת, הם לא מפחדים מכלום. הם מקבלים כל דבר בקלות רבה, את כל העניין הזה של הלימוד האינטגרלי. זה מאפשר לאדם כזה מגע עם העולם, שהעולם נהיה משהו מאוד ברור בשבילו. אותו דבר גם עם המבוגרים. אנחנו פותחים קורסים כאלו בכל מקום בעולם. יש לנו סניפים בעשרות מדינות. אנחנו רואים עד כמה שזה עוזר לאנשים. אבל זה לא בעיה רוחנית. את יכולה לקרוא לזה רוחני, אבל פשוט הבעיה הזאת זה בעיה של מודעות. הכרת העולם, הכרה עצמית, אבל העניין הוא שברגע שבן אדם באמת מתחיל להכיר, להרגיש את עצמו מחוצה לו, זה אחרת. הרי היום אנחנו מרגישים את עצמנו דרך חמשת החושים שלנו. משמע שאנחנו לא רואים את העולם המקיף אותנו, אלא אנחנו מקבלים את הכל בפנים. יש לנו, אנחנו מהווים מעין קופסה עם חמשת הפתחים: ראייה, שמיעה, חוש ריח, חוש הטעם וחוש המישוש. חמשת הכניסות שבסופו של דבר מסתכמים ו מאפשרים לי לראות את תמונת העולם. כאן בתחתית המוח אני מתחיל לקבל את תמונת העולם הסובב אותי. ככה אני מקבל את זה. אני מקבל את העולם בחמשת החושים הבהמיים שלי ובתוכי. זה העולם הפנימי שלי, זה הוא בסך הכל. הרגשת האני, האגו שלי, והרגשה של מה שאני מרגיש מבחוץ. ואם אני מפעיל לא את האגו, לא האגו עובד בתוכי, אלא ההשפעה, הנתינה, כשאני מצייר כאן שזה לא אני, אלא כבר אנחנו, אז ההרגשה שלי היא הרגשה של אנחנו, של העולם החיצון לי. אז כבר אין אני, יש אנחנו. אני נעלם ויש אנחנו. מה זה אומר שאני נעלם? אני לא נעלם לשום מקום, אבל אני מתחיל להרגיש את הכללות. אני לא מרגיש את עצמי כאיזשהו איבר כבד או כליות או חולה, אני מרגיש את עצמי כגוף אחד, גוף שלם. והרגשה הזאת של הגוף השלם, של הטבע השלם, מאפשר לי להרגיש את הרגשת הנצח אולי. לזה את קוראת רוחניות. ואני באמת אז מתחיל להרגיש שאני חי באינפורמציה נצחית, בנפח נצחי, כיוון שאני כבר לא מרגיש את העולם בצורה צרה. הוא הופך בשבילי לגוף אחד שלם, לא מוגבל. אוקיי, אני אחזור על זה כי לא שומעים. כן, אני מרגיש את עצמי יחד עם כולם, בוודאי, אבל יחד עם כולם במערכת הכללית, עד כמה שאני יכול להיות מקושר יחד עם המערכת הזאת, ו... לפעול בהדדיות אני כלפי והיא כלפי, כך אני כל הזמן מעלה את עצמי. זאת אומרת, אני, לאחר שעברתי כבר בהתפתחות שלי, עברנו, נגיד עוד מהמפץ הגדול, אחר כך בכל ההתפתחות הגשמית, של הדומם, צומח, החי, והיום אנחנו צריכים לעלות לדרגת האדם. הדרגה האחרונה הזאת, דרגת דלת, הרביעית, זה מה שצפוי לנו כרגע. אנחנו נמצאים כאן במעבר כלפי הדרגה הזאת, זה אנחנו. זה מה שאנחנו. היום זה ה-121. כן? עוד שאלות? בבקשה. יש עוד הרבה, אני מבין. בבקשה.
אש פרופסור, אז נראה פקלאוס את האגואיזם או קילמה. כדי למה שעשם וזה אגואיסט?
שאלה לפרופסור. הבחור הצעיר מתעניין על היווצרות האגו ולמה כולנו אגואיסטים.
למה כולנו אגואיסטים? זה החומר. כזה הוא החומר. בכל דרגה של התפתחות החומר יש אגואיזם משלו, האגואיזם שלמשל בתוך הדומם. מה, חסר תרגום? היווצרות, התהוות האגו, אנחנו לא יודעים על זה. העניין הוא שהאגואיזם מתחיל מכך שיש רצון באטומים הכי קטנים להרגיש את עצמו, להחזיק את עצמו. האגואיזם מתחיל מזה שכל חלקיק קטן, הכי אלמנטרי, רוצה קודם כל לשמור על מצבו, וזה הבסיס. זה הבסיס של החיים. ואז כל החלקיקים האלמנטריים האלה מתאספים יחד והם מנסים לשמור על מצבם האינטגרלי שלהם בצורת האטומים, המולקולות. ואז לא רק המבנה מולקולרי או של ה... או מנסים לשמור על מצבם כבר בהתפתחות מסוימת. מתחילה להיות דרגה חדשה של האגואיזם, כאשר דרגת הצומח, כשאין רק שמירה, אלא גם ספיגה ופליטה. זאת אומרת ש... זה כבר... הגברת, גדילת האגו, שכבר מפתח את עצמו, ואז הדרגבק, שזה כבר לא סתם צומח, שלא נע לשום מקום, אלא זה כבר חי, שמתחיל לנוע ולהתרבות, וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו רואים שהאגואיזם הזה, הרצון הזה, הוא לא רק שומר על עצמו, אלא הוא גם גודל כצומח, אלא גם נע תורב כמו חי. אבל בכל זאת, כל התכונות האלה הן אינסטינקטיביות, זאת אומרת, אין פה חופש הבחירה, הם מנוהלים בצורה קשוחה על ידי הטבע, ובאדם זה לא כך. באדם, חוץ מהתכונות המושרשות שלו, יש תכונה מיוחדת, היחס אל האחרים, קנאה. הוא מקנה אל מה שיש אצל האחרים. לחיה נתת את מה שנתת לה, וזהו, היא לא צריכה יותר מזה. היא מסתפקת במה שיש לה. יש לה מספיק קלוריות לאותה יממה, זהו. יכול להיות שלחיה אחרת יש פי אלף, אז מה, זה לא אכפת לו. אצל האדם זה לא כך. האדם תמיד משווה את עצמו אל האחרים, ולכן האגו שלו גודל. אצל החיה זה לא גודל. החיה נולדת, תוך שבועיים, שלוש, או חודשיים, שלוש, גודל לגובה הנורמלי שלו, ובכלל לא משתנה שיהיה אפילו עשרות שנות החיים שלו. האגו שלו נשאר באותו רמה, אצל האדם לא. האדם נולד, והאגואיזם שלו כל הזמן משתנה וגודל, ומה שמעניין, הוא רואה את זה ורואה את זה, ותחת השפעת הסביבה הוא כל הזמן גודל ומשתנה. וגם מדור אל דור. קחו חתול או כלב במשך, נגיד, חתולים שהיו לפני 20 שנה או 100 שנה, אותו דבר. קחו אנשים מלפני 100 שנה, איזה הבדל. זאת אומרת שהאגואיזם שלנו כל הזמן מתחדש. ובזה הייחודיות שלו. ועכשיו הוא לא רק מתחדש מדור אל דור, וגם במשך החיים של האדם. עכשיו הוא גם נעשה תלוי בצורה אינטגרלית אחד מהשני, כולנו יחד. וזו הבעיה הגדולה, מכיוון שהיום אפילו מבלי להבין ומבלי לרצות, אני תלוי מכם ועוד מיליוני אנשים, והם ממני. ואנחנו פשוט לא רוצים להכיר בזה, אבל אנחנו בהכרח נמצאים במערכת הזאת ואין לנו לה לברוח מזה. והאגואיזם הזה שנעשה לא סתם לגדול, אלא קשור בצורה אינטגרלית, זה פשוט היום ונורא. זה מסוכן מאוד, מכיוון שאנחנו עדיין לא מכירים בזה, ובמקרה שכזה אנחנו מתייחסים לאחרים כלזרים ולא כלחלקים שלנו, ואז אנחנו לא מזמינים, סליחה, מזמינים בקשר הדדי ייסורים הדדיים כאלה, ואז העולם נכנס למצב כזה טורבולנטי של הטבע שמתחיל להשפיע עליו. יש על זה הרבה מאמרים היום, ולכן אנחנו צריכים לראות את הדרך איך למנוע את היחס הזה הלא נכון על העולם.
Tarkim, sutinkam, kad 21 amžiui mes pasiekėme tą savo ego maksimumą.
נגיד לדוגמה, במאה ה-20 השגנו כבר את המקסימום של האגו שלנו. ונוצרת שאלה טבעית, למה דווקא המאה ה-21, למה לא המאה ה-25, למה הוא כל כך מיוחד? ולא יכול להיות שהמאה ה-21 זה הדור.
Вот именно что этот
21 שהדור הזה צריך לפתור את כל הבעיות.
קודם כל אין פה שום דבר חדש. בעיקרון זה אותו אותה התפתחות האגואיסטית שממשיכה, כאשר היא הייתה גודלת מצומח לחי ומחי הלאה, מצומח אצלך לחי, גם שם זה היה מבוסס הכל על אינטגרליות, היה איזשהו חלקיק אלמנטרי, ואז הוא מתחיל להתאסף לאטום מהדומם לצומח, ואחר כך זה מקבל איזושהי צורה כימית, ואחר כך האלמנטים הכימיים האלה מתהפכים להיות משהו כחלקיק צומח. זאת אומרת, זה כל הזמן הגדילה האגואיסטית, והאגואיזם הזה מתפתח בזה שהוא נמצא ביתר ויתר אינטגרליות של החלקיקים ביניהם, והאינטגרליות הזאת בנויה דווקא על התקשרות של כל החלקיקים האלה. אם אנחנו ניקח נגיד חלקיקים ביולוגיים, איזה מורכבות, אנחנו אפילו לא מבינים לעומק מה שקורה שם בגוף שלנו עצמנו, איזה אירועים מתרחשים שם. הכל קשור בדרך אינטגרלית, על ידי קשרים יותר ויותר מורכבים בין התאים, ההתקשרויות ההדדיות והחוזרות. וגם עכשיו אותו דבר, הבעיה היא רק בכך שזה קורה לא בדרגת החומר הדומם או החי, אלא במודעות שלנו, ברמת המודעות שלנו. אבל בעיקרון זה ממשיך באותו כיוון, אל יתר ויתר אינטגרציה. זאת אומרת שהטבע דוחף את כל החלקים שלו ליתר חיבור אל האחד השלם, ואין כאן שום דבר חדש, אלא פשוט אנחנו עכשיו, להבדיל מכל המדרגות הקודמות לנו, הם היו קורות בצורה לא הכרתית כלפי האדם או כלפי אותם הגופים שהתפתחו. התפתחו והתפתחו, זה הכל. לא, עכשיו המערכת האינטגרלית הזאת עולה אל רמת ההכרה שלנו, ואנחנו צריכים להכיר בה, לקבל אותה, לקלוט אותה ולממש אותה. ובזה למעשה מסתכמת הייחודיות של ההתפתחות הזאת. אבל המגמה היא אותה מגמה, המגמה היא אל יתר חיבור, איחוד, אל יתר ביטוי של איחוד ושיתוף פעולה הדדי. למה דווקא 121 ולא 25 או 115? ישנם חשבונות לזה. אני לא אוכל כרגע להיכנס לחשבונות האלה, אבל זה בצורה פירמידלית. הדומה מתפתח למשל במשך 10 מיליארד שנים, הצומח התחיל להתפתח 2 מיליארד שנה לפנינו, החי מיליארד או חצי מיליארד לפנינו, האדם 150,000 שנה, ну ככה בצורה גסה. יש הדרגתיות מסוימת של צפיפות הזמן, של אינטנסיביות ההתפתחות, יש לנו נוסחאות, כל זה לא הכי מדויק, עד כמה זה נכון לא ידוע, זה יותר תהיות וניחושים שמבוססים על חקר הטבע שלנו. לכן לדבר כאן בהתבססות על מדע מדויק קשה. אמנם זה נתונים מדעיים, אבל מחר אנחנו יכולים לגלות את זה אחרת. לכן אי אפשר לענות על זה למה דווקא עכשיו במעבר בין 120 ל-121. אבל מה שקורה זה הטבע שלו בעצם, השינוי הזה. בבקשה.
Как определяется понятие индивидуальности человека?
איך להבין את המושג של אינדיבידואליות של האדם?
האינדיבידואליות מוגדרת על ידי האופי של האדם וגודל האגו שלו. שני פרמטרים. אופי. מה זה אומר? זאת אומרת, במה בדיוק מתבטא האגו שלו והגודל של אותו אגו, עד כמה הוא מנגד את עצמו כלפי החברה, מציב את עצמו כנגד החברה. אני מתכוון רק לתכונות השליליות שלו, זאת אומרת אלו שהם נגד האינטגרל, נגד החיבור, עד כמה שהוא מציב את עצמו כנגד החברה ועד כמה הוא מוכן לנצל, להתנגד לחברה כלפי ההנאה המינימלית הפרטית העצמית שלו. בפסיכולוגיה יש לזה מתודות משלהם, אבל בעיקרון כך. כן, בבקשה. יתנו לכם לשאול שם?
במקום אותה אינדיבידואליות שאותה ציירת?
מה המקום? כאן האינדיבידואליות במתודה האינטגרלית היא בזה שהאדם מתחיל להבין שהוא למעשה אלמנט חלקיק של מנגנון עצום, שאנחנו למעשה מערכת סגורה. כל הטבע הוא מערכת סגורה, זה מה שאנחנו רואים היום למעשה מתוך ההישגים האחרונים שלנו. כל החלקים מקושרים, כל האלמנטים של הטבע בצורה הדדית. אנחנו מקבלים אותות במהירות האור מצד אחד של מערכת לצד אחר של היקום. כל מה שקורה אנחנו עדיין לא מבינים עד כמה שזה עצום ומקושר, אבל אנחנו כבר מתחילים לנחש, ומה שאנחנו מזהים היום אנחנו כבר לפי זה יכולים להגיד שכל זה גוף אחד שלם עצום שנולד מתוך אותו ביג בנג, המפץ הגדול, מתוך הנקודה הקטנה היחידה הזאת. ולכן למרות ההתפתחות הזאת, כל ההתפתחות הזאת נעשתה על ידי פעולה אחת עצומה, ולכן כל זה השלכות של אותה פעולה יחידה. זאת אומרת, בצורה טבעית כל החלקים מקושרים, הם יצאו ביחד, ולכן הטבע גם משתדל לקשר את כל החלקים האלו יחד, ועד כמה שאנחנו נהיה באותה מגמה, כך נרגיש טוב ובאיזון.
תודה רבה על הכנס בווינוס שאפשר לראות אותך. רציתי לשאול למה אנחנו אגואיסטים ומקולקלים.
לא, לא, האגו זה לא דבר מקולקל, זה דבר טוב.
למה לא נוצרים בתי ספר וגנים המוניים כדי לחנך את הילדים לפי אותה שיטה? או אולי זה לא נוח?
העניין הוא שאנחנו באמת מקווים לזה שלאנשים יהיה מספיק מספיק שכל בריא כדי לחנך את הילדים לפי שיטה נכונה. כשבן אדם מתפתח ומתחנך ומתחיל לראות את העולם בצורה נכונה, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו פותחים בתי ספר או מחתימים איתם חוזה שיש לנו שם שיתופי פעולה. היום היינו באוניברסיטת שאולי, חתמנו שם על חוזה על זה שגם שם הם יכניסו את מערכת הלימוד, תוכנית הלימודית שלנו, האינטגרלית. אנחנו מכון ארי, מכון המדע האינטגרלי, אנחנו היועצים ביונסקו ובאום, וגם לשם אנחנו מספקים את המתודה שלנו, ובצורה כזאת אנחנו מקווים שאיכשהו זה יחתור. אתם מבינים, אנחנו איכשהו הולכים כאן נגד הזרם, כיוון שהאנושות לא התרגלה לדברים שכאלה. הם התרגלו לתת השכלה, זהו, אני צריך לתת לילד שלי את המקצוע הנכון כדי שירוויח ויחיה, זהו. אנחנו לא מבינים שהיום זה כבר לא יעבוד, עבודה כבר לא תהיה בשביל אותו ילד, לא משנה איזה השכלה אתה תיתן לו. וזה הבעיה, נורא קשה להקל את זה, להבין את זה, וזה מזמין בנו פחד מסוים. אז מה, אז איך זה יהיה? מה יהיה איתם? אז אם אנחנו נתחיל את החינוך שלנו מהמבוגרים, אז הם יקבלו לטובה גם עבור הילדים את אותו החינוך, אבל עבור הילדים זה דבר נפלא, הם מקבלים את זה בקלות, נפסקות הרבה מהבעיות של אלימות וכו', כמובן, אין על זה. אני מקווה שבאמת השנה הזאת תהיה שנת ההתפרצות של החינוך, ואנחנו נמצאים בשיתופי פעולה עם מדענים גדולים. היום אנחנו רוצים לאסוף את הכל לפורום אחד גדול השנה, וכבר להתחיל לפנות לממשלות. וחוץ מזה, השיטה עצמה של חינוך האינטגרלי זה נחוץ קודם כל לאותם הממשלות, מכיוון שאם היום מאות אלפי אנשים יוצאים אל הרחובות ללא עבודה, אז מחר הם יתחילו לעשות בעיות, מחרתיים הם יהיו גנגסטרים וכו'. לכן הממשלות עצמם צריכות להיות מעוניינות באותו חינוך האינטגרלי. בבקשה. האם כל האנשים...
אני מבקש, דבר מיקרופון.
האם כל האנשים יש להם את החוש הנוסף הזה של האינטגרליות, של החיבור עם כולם, או שזה לא לכל האנשים ניתן?
כולם, כולם בצורה מוחלטת.
כי
החוש הזה הוא לא קיים אצל אף אחד, הוא נולד כשאנחנו מתחילים כולנו להתקשר יחד בינינו. זה קורה בקבוצה תחת ההדרכה של מדריך שמחנך אתכם איך להיות קשורים אחד עם השני, ואתם פתאום שמים לב שאתם נמצאים במערכת אחת, כמו לב, כליות, כבד, ריאות, וכולם עובדים יחד בקשר אינטגרלי כדי שהגוף כולו, הגוף כולו יחיה. ואז בקבוצה הזאת, בקבוצה הזאת שכך מתחילה להיות קשורה, מתחילה להיות תחושה של משהו שלם, של המחשבה החדשה הזאת, התחושה החדשה הזאת, מתגלים לב ושכל ששייכים אלינו, שנמצאים יחד בקשר הזה. והתחושה הזאת שלנו, של האנחנו הפנימי הזה, היא מעוררת באדם את האפשרות לקלוט את הטבע האינטגרלי. אנחנו כאגואיסטים לא יכולים לקלוט אותו כמשהו שלם, אבל כשאנחנו מתכוונים כך, בצורה כזאת בינינו, אנחנו בונים את הצורה הזאת, את החיישן הזה שיכול לתפוס את הטבע האינטגרלי, את התנודות שלו. והתנודות האלה שאנחנו תופסים אותן לתוך החוש הזה שלנו, זו ידיעה חדשה, זו תחושה חדשה, תחושה של העולם העליון, של המדרגה הבאה, שהיא נקראת האדם, המדרגה הרביעית הזאת. ודווקא אז אנחנו מתחילים לחוש שהעולם הוא לא רק דומם, צומח וחי, אלא הוא גם אחר. זה עולם של מידע, עולם שבו עבר, הווה ועתיד נמצאים מעבר לזמן ומתחברים יחד. אנחנו מתחילים להרגיש אותו אינסופי, שלם, הרמוניה בין כל חלקיו. ולרמה הזאת אנחנו צריכים לעלות, ועד כדי כך שאדם מתחיל את החשיבות תחושת הגוף שלו,
потому что эта информация,
כי המידע הזה, הרצונות האלה, הם כבר לא קשורים לגוף הבהמי שלנו.
потому что если ваши желания и мысли
אם הרצונות שלכם והמחשבות הם רק על הגוף, על הגוף הבהמי, אז הם באמת קשורים אליו. אבל אם הם יוצאים החוצה אל הקשר עם האחרים, אז הם נמצאים מחוץ לגוף, ביניכם לבין כל האחרים. ואז אתה מתחיל לצאת מתוך עצמך למרחב הזה, לטבע העליון הזה. וזה בעצם מה שמוכן לנו. יש על זה כבר הרבה מאמרים מדעיים, אני לא מדבר כך, מן הסתם אתם יכולים לראות כבר הרבה מדענים מאוד רציניים שמדברים על זה. אנחנו בחיי היום יום, המושגים האלה לא כל כך קרובים אלינו, אבל הם מתחילים להיות מורגשים במהירות רבה כאשר האדם מתחיל להגיע לקבוצה כזאת אינטגרלית וללמוד בה. וזו פסיכולוגיה מטריאליסטית, אין פה שום דבר מיסטי, שום כלום. זו פשוט תחושה של עצמי בקשר עם האחרים, הדבר שהטבע דוחף אותנו אליו בקשיחות. אני הייתי רוצה לשאול אותך, אתה מדבר רבות על האגואיזם, והשאלה שלי, מה ההבדל בין אגואיזם לביטחון עצמי מופרז? בכלל, אגואיזם זה דבר לא רע, זה כוח הטבע, כוח הטבע המרכזי שמפתח כל סוג של חומר, שמניע את הכל, והופך לשלילי כאשר אנחנו הופכים להיות כנגד הטבע. רק בזמננו, עד זמננו הכוח הזה לא היה שלילי, אנחנו התפתחנו, אנחנו התקדמנו, פיתחנו את הטכנולוגיה, את החיים, את הממשל, את כל מערכות המדינה, זה הכל היה טוב לנו. כמה שאדם יש לו יותר רצונות, כך הוא היה יותר גדול, ממציא, מדען, משורר, לא משנה מי, אבל הוא הניע את הכל קדימה. אבל עכשיו האגו הופך להיות מכשול, לכן הכל נעצר ונבלם, הכל מפסיק להתפתח, להפך, מצטמצם. כי הטבע הופך להיות אינטגרלי, וכאן יש מכשול. גם האדם צריך להפוך לאינטגרלי. תבינו, אם בגוף האדם איזשהו איבר מתחיל לחשוב רק על עצמו, זוהי הסיבה לסרטן. זוהי סיבה לגידול סרטני, שפתאום חלק כלשהו מתחיל לבלוע את הכל מסביב לתוך עצמו. זה מה שאנחנו עושים כיום, בחברה האנושית, עם כדור הארץ, עם הסביבה. צריכים להיות ההפך, בקשר אינטגרלי, כמו שהגוף שלנו קיים. כשכל חלקי החברה מתאספים לתוך גוף אינטגרלי אחד, הם חייבים ללמוד לשתף פעולה, אחרת אוכלים אחד את השני, כמו בגידול סרטני. כן, בבקשה.
אני הייתי רוצה לדעת את דעתך, באיזה מקום תופסת הדעת כאן באותו התהליך של האינטגרציה. האם יש אינטגרציה של הדת, או שזה צריך להתפתח, לצמוח לתוך משהו?
אני התחלתי את חיי כמומחה בקיברנטיקה ביולוגית רפואית. לאחר מכן עשיתי דוקטורט בפילוסופיה, הפכתי להיות פרופסור לאונתולוגיה ותורת המדע, ועוסק בזה כבר שנים רבות. אני לא רואה שום קשר עם דתות, ואני לא מומחה בהן. ואני בכל זאת לא רואה שום קשר של דתות עם מה שאנחנו מדברים כאן. הן מדברות באופן כללי שאתה צריך להיות יפה לכל האנשים ואהבת לרעך וכו', אבל כעיקרון מדברים, אבל בפועל זה לא מומש באף מקום. אני לא יודע, חוץ מזה, הדתות כוללות בתוכן תקסים למיניהם, אמונות, כאן זה לא נמצא. כאן זה פונה לאדם ולכל אדם שבעולם, כי כל האנושות כיום קשורה באופן אינטגרלי יחד, ולכן אני לא חושב שהדתות יש להן כאן איזשהו מקום. זה עניין אישי של כל אחד, זה לא מפריע בשום צורה, זה לא נוגע על בטוח. אתה יכול להיות בדת כלשהי ויחד עם זאת לעסוק בחינוך אינטגרלי. כן, בבקשה.
Ar yra žmonių, kurie jau pasiekia ketvirtą stadiją? Ar mes turim į ką lygiuotis? Pasiekėjai pasaulio lyderiai?
האם כבר יש אנשים שהשיגו כבר את הדרגה הרביעית? את הדרגה ד'? או אולי איזה שהם מנהיגים?
המנהיגים, לצערי, רחוקים מזה, כי מי שיכול להיות מנהיג היום הוא האגואיסט הכי גדול, כי העולם הוא אגואיסטי, וכדי לפרוץ למעלה צריך להיות האגואיסט הכי גדול, זה ברור, עם רצון הכי גדול. וללמוד, היום עוסקים בשיטה הזאת כשני מיליון אנשים בעולם, וזה רק במסגרת במסגרות שלנו, מסגרות הארי. אבל בנוסף ישנן מסגרות נוספות שעוסקות בזה, ואני מקווה שהשנה 2012 היא תהיה כזו שנה מיוחדת, כי עכשיו צריכים להיות הרבה שינויים בעולם, ואנחנו רואים עד כמה שתדירות השינויים האלה גוברת, ובפרט בהבנת השיטה הזאת וביישומה באנושות. ואני מקווה שאנחנו נראה שינויים גדולים ולטובה. ואני רק רוצה להגיד, כמו שמדינה כזו קטנה כמו ליטא ועם כזה קטן, אני גרתי פה פעם 4 שנים, משנת 70 עד 74, ואני קצת זוכר ומכיר מאותו הזמן את המדינה הזאת ואת האנשים, ואני חושב שדווקא למדינות כאלה קטנות זו שיטה שממש צריכים אותה כדי לשמור את הייחודיות המדינה ואת התרבות ואת העם, ולהחזיק את האנשים שהם לא התפזרו מתוך המדינה לבכל העולם, ולאסוף את כולם יחד אף על פי שיש משאבים מוגבלים והבטלה ודיכאון מסוים לדור הצעיר בקשר לעתיד. זה יכול להיות עזרה מאוד גדולה לחברה כזאת קטנה, ויכולים לראות תוצאות טובות במהירות רבה.
אתה דיברת על התפתחות גלובלית, ורציתי לדעת איך מתפתח האגו של אדם פרטי. את הדרגות, ואתה הזכרת שיש לדרגת החי איזושהי נקודה, אותה, אותו C. אבל איך זה קורה אצל האדם?
באגו, בכל אדם האגו מתפתח בצורה אישית, אבל תמיד באותה השיטה, באותה הנוסחה. זה השתוקקות לאוכל, לסקס, למשפחה, מה ששייך לדרגה הבהמית שלנו, לאחר מכן לאושר, לתהילה, לשליטה ולידע. אלה הם דרגות ההתפתחות האגו. לאחר שהאגו עובר את מדרגות ההתפתחות הללו, הוא מתחיל להצטמצם. אתם מכירים כמו כוכב שפתאום זוהר כמיליארדי שנים ואחר כך נכבה. וכך קורה גם אצלנו. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שהאגו כבר מתחיל להיחבות. הוא כבר מימש את עצמו בכל התחומים האלה, אבל לא מצא את המילוי שלו. אם אנחנו נדבר קצת הלאה, מה קורה? קורית תופעה מאוד פשוטה. אם יש לי רצון אגואיסטי, נגיד כמו איזשהו ספל כזה גדול, ואני רוצה למלא אותו, אז הספל הזה זה המינוס, והמילוי זה הפלוס. כשמינוס ופלוס באים במגע, הם משמידים אחד את השני. אני מאוד צמא, ואני מתחיל לשתות, ומיד התענוג מצטמצם. השלוק הראשון אני מרגיש, התענוג, ואחר כך הוא נעלם ונעלם ונעלם ונעלם. כלומר, האגו, כמה שהוא מושך אותנו קדימה, הוא כל הזמן משמיד את התענוג. ותמיד אני צריך לרדוף אחר תענוג נוסף, ונוסף, 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 וכן הלאה. וככה ההתפתחות האגואיסטית שלנו. אבל כשהרצונות החדשים שלי כבר בעצם לא נוצרים אצלי, אז כבר אני מפסיק לרוץ קדימה. ואז מתעוררת השאלה, איך ניתן לקבל תענוג שיימשך הרבה זמן, ואפילו לנצח. וואי, זה היה גדול, נכון? זה ניתן לעשות רק בתנאי שבין המינוס, שהוא הרצון שלך, והתענוג שלך, לשים נגד.
רזיסטור. тогда тут будет плюс, а тут будет минус.
ואז כאן יהיה פלוס וכאן יהיה מינוס, אבל הנגד הוא יוציא את האנרגיה, את תחושת התענוג. איך לעשות את זה? הנגד הזה זה אנחנו. אם אנחנו מציבים בינינו לבין התענוג גם את הרצון הגדול הכללי, ואז אנחנו יכולים ליהנות בצורה נצחית ושלמה. וזה עיקרון פשוט איך להגיע לחיים מאושרים ושלמים. כשיש אין סוף אפשרויות להרגיש מאושר. ואף פעם לא נעלמת תחושת המילוי. ורק תוכלי להוסיף לזה יותר ויותר עד כמה שתחזקי את הקשר שלך עם החברה הסובבת. בהתפתחות האגו של הילד אין לך זכות להתערב, כלומר לדכא. יש לך זכות רק ליצור בשבילו סביבה שתעצב נכון את האגו הזה. הילד שהתפתח לו האגו עד כמה שאפשר יותר גדול, העיקר שיתפוס צורות טובות המועילות בשבילו. זהו עיקרון החינוך
альтруистического или
интегрального. או אלטרואיסטי.
Когда под воздействием правильного общества,
שתחת השפעת סביבה נכונה, האגו
уменьшается.
מקבל צורה נכונה. הוא לא מצטמצם, אסור לצמצם ולדכא את האגו. אז אנחנו הורגים את האדם, אנחנו מורידים אותו מדרגת האדם לדרגת חיה או לדרגת צומח. שיהיה גדול, אבל בצורה נכונה. להבין האם האגו נכון או לא, זו בחברה נכונה. אם אתה לומד לשתף פעולה בצורה נכונה עם אנשים אחרים, אז אתם עושים, בונים את הנגד הזה ביניכם בצורה כזאת שאתם פתאום מתחילים להרגיש בתוככם, בינך לבין האחרים, גילוי של אנרגיה חדשה לחלוטין, ידע חדש, תחושה חדשה, יחס חדש לחיים.
השאלה כזאת, האם קיימת שתי צורות של התפתחות האגו? צורה ראשונה, שהאגו מכריח אותנו להתפתח וללמוד. האם יכול להיות סיטואציה שלישית שהמשבר יביא אותנו ל... לאיזושהי עיוורון חושים, איזושהי טיפשות, כל מיני כתות למיניהם, כמו...
לא, העניין הוא שכשהאגו מתחיל להתפתח בחברה, בחברה אינטגרלית, הוא מתחיל לעלות דרגה, הוא הופך להיות ליותר גדול, הוא מתפתח, הוא ממשיך להתפתח. העניין הוא שמה שהיום אנחנו רואים בחברה, אנחנו רואים את ההפך. אנחנו רואים שימור של האגו, הוא לא רוצה לגדול יותר. למה לגדול יותר אם יש לי מזה רק בעיות? אתם מבינים מה קורה? אדם שיש לו בעיות, הוא לא רוצה שום דבר. אני אקח איזה ספר, משהו, אולי אני ארדם, בכלל לא ארגיש שום דבר. הוא לא רוצה שום דבר אחר, כי אתה רוצה לסגור את עצמך מהבעיות, לא לדעת כלום ולא לראות כלום. אז ההפך, אם אתה לא נותן תשובה נכונה לאגו, הוא מתחיל להיקבות. ואתה הופך לצמח. וכשאתה נכנס לסביבה אינטגרלית, ויחד עם כולם אתה מתחיל לפתח לא את האגו האישי שלך, את האגו הכללי, אז אתה רוכש אפשרויות חדשות למילוי, יחד עם כולם. האגו הזה הוא דווקא ה-we, אנחנו. האגו הכללי, הוא מתחיל להתפתח, ואז אתה מקבל הזדמנות לגדול כל הזמן, כל הזמן להתמלא, כל הזמן להרגיש את עצמך כחי. זה העיקרון. לכן, יש רק שתי אפשרויות מהטבע, נכון לעכשיו. או שאנחנו נחבא את עצמנו לגמרי בתוך האגו, ונוריד כל פעם את הרמה שלנו, זה מה שקורה עם המובטלים, עם מי שסובל, עם מי שנכנס לדיכאון, או שאנחנו נפתח את האגו ונמלא אותו בקשר עם האחרים. כן, בבקשה.
הייתי רוצה לשאול את הפרופסור עד לכמה החינוך האינטגרלי שלך מחובר עם קבלה.
השיטה הזאת לא קשורה לשום דבר. היא מבוססת על הפסיכולוגיה המטריאליסטית. אני חושב אולי... נבקש שאנטולי יוסיף משהו. יש לנו כאן מומחה שעובד יחד איתנו מהמרכז שלנו במוסקבה, אנטולי אוליאנוב. אולי הוא יוסיף מאין באה השיטה האינטגרלית הזאת, ואולי קצת יספר על כך. אתה יכול לבוא לכאן. בבקשה, אנטולי. ערב טוב, אני לא אנצל את תשומת לבכם יותר מדי. ואיך בכלל אנחנו הגענו למעמד כזה והתחלנו לעסוק בשאלה הזאת? זה לא סוד שאמצע המאה ה-20 זו התפתחות אדירה של הפסיכולוגיה המטריאליסטית. בשנות 40 ו-50 קורט לוין, הוא מייסד תורת השדות, הוא גילה את הדינמיקה הקבוצתית שידע אז אף אחד לא עסק בה, ומאז התחיל להתפתח יותר ויותר מהר. ונכון להיום יש כ-4,500 אלף שיטות פסיכולוגיות למיניהן, שיטות מעניינות וטובות, אבל לצערנו הם הפסיקו לעבוד. כלומר, המומחים שעובדים בענף הזה, הם יודעים שאנחנו יכולים ללוות, רק ללוות את האנשים בדרך הטבעית שלהם, להיות כאילו כעדים של החיים שלהם, כי אפקטיביות העבודה החלה לרדת, ובסופו של דבר אנחנו הבנו שצריכים לשנות משהו בצורה איכותית, ובסופו של דבר הגענו לכך שבקבוצה הזאת מתאספים אנשים, ונוצר משהו שמאפשר לאנשים לעלות בצורה איכותית מעל תכונות האגו האלה ומעל תכונות האופי וכו'. והעניין הוא, אם מישהו יתעסק בפסיכולוגיה בצורה מקצועית, יודע שאפשר להתעסק 10 שנים בדינמיקה קבוצתית ובכל מיני בירורים, וזה מביא לסופו של דבר שאנחנו מורטים את העצבים אחד לשני ביותר ויותר חזק. ודוגמאות לכך זה משפחות למשל, או קבוצות עבודה. אם למשל לקחת איזושהי קבוצת עבודה שסוגרים אנשים באיזשהו מקום, אנחנו יודעים מה מתחיל לקרות באותו מקום. ואנחנו התחלנו לחקור את השאלה שלא יכול להיות שהטבע ככה נעל אותנו באיזושהי חבית, באיזושהי צנצנת ופשוט מתעללת בנו. ואז אנחנו התחלנו לעשות ניסיונות, לנסוע בעולם, לחפש מומחים, ונפגשנו עם פרופסור מיכאל לייטמן, והתחילו לקרות דברים מדהימים, שאנחנו שואלים שאלות ומקבלים תשובות נהדרות, ואז אנחנו מתחילים לשאול איך לממש את זה, ומתחילים לקבל תשובות עוד יותר טובות. וכך נוצרת השיטה המעשית הזאת שנקראת שיטת החינוך האינטגרלי, והחלק היותר רחב שלה זה יסודות החברה האינטגרלית, וזה על ידי שמתחברים לקבוצות, קבוצות דינמיות שעובדות בצורה מוגדרת שמאפשרת להתעלות מעל הרמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ושם מתגלות אפשרויות מדהימות חדשות שאנחנו מכנים אותן השדה האינטגרלי או הקהילה האינטגרלית. ואז כל הבעיות האלה שאני במשך 15 שנה מתעסק בפסיכולוגיה פרקטית ולמדתי בארצות הברית וגם באירופה, ואין לפסיכולוגיה תשובה, אבל כאן מתברר שכל הייחודיות שלנו האישית, הן תופסות בדיוק את אותו המקום שמוכן לנו בלידה שלנו. פתאום הכל נעמד במקומו, ואנשים מתחילים להרגיש אחד את השני, ושם נוצרת תחושה מיוחדת ש... תחושה הזאת של אין סוף על מה שדיבר הפרופסור. והלאה, התחושה הזאת הודות לעלייה מעל האגו מתחילה לגדול, והרגישות שלנו מתחילה לגדול כמה שזה גודל מעל האגו יותר ויותר. ואני רק רוצה להוסיף, כשהצלחנו להעביר את הניסוי הראשון על הקבוצה, עד כמה אנשים נפתחו שטחים בשדה האינטגרלי, איזה תחושות הם מגלים, הם חולקים את מה שהם מרגישים, ויש שם תחושה של איזשהו גוף אחד. ואני במקצוע שלי תרפיסט, וזה כבר לא מעניין, זה פשוט הפכתי להיות אדיש לזה. אבל יש המון שאלות, וכאן פתאום פוטנציאל גדול, והייתי רוצה לפתח את זה, וככה זה בשתי מילים. יש עוד המון שאלות, תודה.
באנושות החדשה, איזה תפקיד משחק את המשפחה ומשחק את המדינה?
это море вообще проблем, которые надо
решить. ים של בעיות שצריך לפתור אותם, וכולן ניתנות לפתרון. אבל אני מפחד ש
в принципе
כעיקרון
представим себе окончательную картину.
בואו נתאר את התמונה הסופית. למה הטבע מביא אותנו? הטבע מביא אותנו לכך שאנחנו חיינו בצורה נורמלית במשפחה. במשפחה זה היסוד שברמה האינטגרלית הוא לא משתנה. אנחנו צריכים להיות בעלי משפחה ובית וילדים, כל זה הכרחי. עבודה, כמו שדיברנו, אם יש או אם אין, גם לאלה שיש, גם לאלה שאין. חובת החינוך האינטגרלי, ובזה תעסוק האנושות. זאת תהיה העבודה העיקרית של כולם. כי כל מה שהכרחי לנו, גם היום אנחנו יודעים שאנחנו יכולים כמעט להדפיס כל מה שאפשר, כל מה שהכרחי לנו. זה לא בעיה. המשפחה העתידית, זו משפחה שבה ילדים יעברו חינוך דרך הרשת הווירטואלית, ללא מבחנים, בשום פנים ואופן, בשום לחץ. אבל הם יתאספו יחד לקבוצות כדי לעבור את החינוך האינטגרלי. השכלה אין צורך, השכלה הם יכולים ללמוד מול המחשב ולאחר מכן לדון בזה. אבל קבוצות צריכות להיות קיימות קבוצות. זה לא לימוד פרונטלי שיש מורה ולפניו הילדים המסכנים שהם צריכים לשבת ולשמוע אותו, והוא כמו שוטר מחזיק אותם במשמעת. כל זה לא נכון. החינוך של היום הגיע אלינו מכך שמעיקרים היינו צריכים להכין עובדים. לכן לקחו אנשים מהשדה והרגילו אותם בכמה הרגילים, קצת לקרוא, קצת לכתוב, קצת לספור, שהם יכולים לעבוד במפעל, והכניסו אותם לשם. ומכך התחיל כל הבית ספר שלנו, ולכן היום הוא לא מתאים לחלוטין. אבל אנחנו יודעים את זה, אבל קשה מאוד בכל זאת לשנות. ולא בית ספר החדש, הוא ייבנה לגמרי לפי עקרונות אחרים. צריך לקחת בחשבון שהאישה וגם אפילו הבעל יעבירו הרבה זמן בבית. ובעיה גדולה שהאישה לא יכולה ללמוד עם הילדים בבית. היא צריכה לדעת מה הם לומדים, איך לעזור להם. היא בעצמה צריכה ללמוד בבית ספר, באוניברסיטה, כדי להיות מורה לילדים שלה. ויתר על כן, מחנכת לילדים שלה ולבעלה. היא צריכה לחנך את כל המשפחה. אבל זו בעיה אחת שלמה, ואני מדבר עכשיו בחלקים קצת, כדי שאתם תבינו שיש כאן שינוי טוטלי של כל המשפחה. אני לא יודע. מערכת אדירה של יחסים חדשים, חדשים לגמרי. הטבע בכל זאת יחייב אותנו להגיע לזה, כי על ידי המשבר היא תזרוק אותנו מהעבודות שלנו, אנחנו נגיע הביתה ונהיה חייבים לשנות את החברה כך שנהיה באיזון עם הטבע.
Но интегральное воспитание, интегральное образование, оно именно к этому сведётся.
Ахинуха интеграли, аскала интегралит, ягил лезе. Аскала интеграли дерхашит виртуалит, ва ахинуха интеграли бхугим, шеладим митасфим нагид ба асириот, им механех,
с ними знает, как сделать из них
йодеа яхадит там эх לעשות מהם דבר אחד שלם, והם עוסקים בזה שהם לומדים איך להיות ביחד בצורה אינטגרלית. הם צריכים להיות פסיכולוגים, הם צריכים להבין אחד את השני, לבקר ולהכריע לקו זכות. וילד שעובר חינוך אינטגרלי הוא מרגיש אנשים בצורה מאוד ברורה, מבין אותם, את הטבע שלהם, את החולשות שלהם, אבל יחד עם זאת פועל יחד איתם. זה דבר לא פשוט, אבל היום אנחנו עומדים בפתח הזה של השינוי העצמי. זה נדרש, אחרת אנחנו הורסים את העולם, אנחנו רואים לאן הכל מדרדר.
Я очень рад, что мне выдалась возможность поговорить с вами.
ובכן, אני מאוד שמח שיצא לי לדבר איתכם בנושא הזה. אני מקווה ש זה לא הפגישה האחרונה שלנו, תהיינה עוד אפשרויות שכאלו. כנסו אל האתר שלנו, יש המון נתונים מעניינים, ספרות מעניינת.
Любые возможности. Захотите?
כל ההזדמנויות, אם תרצו, תמיד אפשר להמשיך.
Спасибо.
המון תודה לכם, ואני מקווה שאתם תצאו עם משהו מהפגישה שלנו. תודה רבה. תודה.